שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום הוא יום רביעי, ובאולפן אנחנו כרגיל, סמי פרץ ואיתן אבריאל. סמי, שלחת את הילדים לבית הספר?
אין לי ילדים בבית הספר.
גם לי לא. גם לי לא, הם גדולים כבר.
ולחלוטין לא רלוונטי היום הזה בשבילי, אבל האמת שמחתי לראות ילדים עומדים בתחנות, בתלבושות אחידות, שמחים לחזור, נראה לי בסדר גמור, והלוואי שזה באמת יעבוד כמו שצריך.
גם אני תכננתי את הנסיעות שלי במכונית בהתאם לשעות שצפיתי שיהיו פקקים שלא דרך בתי ספר בדיוק.
האמת שיש איזה ציר בדרכי לעבודה שיש בו 4 או 5 בתי ספר שונים, אז אני לא עובר דרכו בימים כאלה.
לא בסביבות 8 בבוקר, בוא נגיד ככה. אז גם היום אנחנו נמשיך לעסוק בדבר הכי גדול שקורה בשנה האחרונה בכלכלה הישראלית, שהוא כמובן הגאות של ענף ההייטק, האקזיטים, שכר המתכנתים שעולה ללא הפסקה, וההשלכות של כל הדברים הללו על החברה הישראלית והמרקם שלה. לצורך זה יהיה איתנו הפעם אדם שמכיר אולי הכי טוב את ההייטק המקומי, הנשיא של חברת וויקס, שמעסיקה לו פחות מ-5,000 עובדים, רובם בישראל, ניר זוהר. אנחנו נדבר איתו על ההשפעה של מתעשרי ההייטק החדשים, וגם נשאל אותו כיצד ניתן לחלוק את כל הטוב הזה עם רבדים נוספים של ציבור העובדים והאזרחים בישראל.
לפני מספר ימים החליטה המועצה הלאומית להשכלה גבוהה להעניק למכללה, למרכז הבינתחומי בהרצליה, את השם אוניברסיטת רייכמן, למרות התנגדות של חברי הוועדה לתכנון ולתקצוב. ואכן, לא כולם חושבים שהתואר אוניברסיטה מתאים למוסד כמו המרכז הבינתחומי. למשל, פרופסור יוסי זעירה, שהוא כלכלן בכיר באוניברסיטה העברית, כתב לאחרונה שהמדיניות של הבינתחומי היא לעסוק בעיקר בלימודי הכסף, שזהו סוג של רדיפת בצע אקדמית, ולכן חבל שהמועצה הלאומית להשכלה גבוהה נותנת ציון לשבח למדיניות פסולה שכזו בעיניו. פרופסור זירה יהיה איתנו ויסביר את העמדה הזו.
קצת מתחת לרדאר, מקצועות הרפואה עוברים בשנים האחרונות שינויים דרמטיים בישראל, ואלו שינויים שישפיעו על מערכת הבריאות עוד עשרות שנים קדימה. כל הדברים האלה עולים מנתונים חדשים שמתפרסמים בדוח כוח אדם במקצועות הבריאות ל-2020 שפרסם אתמול משרד הבריאות. למשל, ישנה מגמת ירידה בשיעור הרופאים החדשים שלמדו רפואה בישראל, עד לשפל של 36% בלבד, שליש בלבד מהרופאים החדשים בישראל בשנת 2020. זהו כמובן לא הממצא היחידי של הדוח הזה, ולכן רוני לינדר, כתבת הבריאות, תתאר לנו איך תיראה מערכת הרפואה שלנו בשנים הקרובות. אנחנו מתחילים.
שלום לניר זוהר.
שלום וברכה.
נשיא חברת וויקס, אחת מחברות ההייטק הגדולות המצליחות בישראל. אנחנו רוצים לעשות שיחה ככה רחבה על ההייטק הישראלי, על כל ההיבטים שלו, גם על ההיבטים החברתיים, אבל עוד לפני כן אנחנו נסים להבין באמצעותך, אתה יכול להסביר לנו את ההייפ יוצא הדופן, הגאות הזו שיש בענף ההייטק בשנה, שנתיים האחרונות, אקזיטים, שכר שעולה ללא הפסקה, עוד ועוד גיוסי הון, מה חולל את המפץ הזה?
קודם כל, אני לא חושב שזה אקזיטים, אני חושב שזה הנפקות, שהם האירוע הגדול.
כן.
זה הצטברות של כמה דברים. אני חושב שגם יש דור ממש שלם של חברות שגדלו והתפתחו בישראל, שעברו בצורה משמעותית את שלב הטכנולוגיה בלבד, והתפתחו לחברות הרבה יותר שלמות ומתפתחות. לא כל מי שבגל הזה הוא כזה, אבל גם לא מעט. והחברות האלה היו מאוד מאוד בשלות להיות חברות ציבוריות, ואנחנו רואים את זה. ולמול זה אין ספק שתנאי המקרו בעולם בשנתיים האחרונות יצרו סיטואציה כמעט ייחודית. הריביות הן כמעט אפס. יש המון המון כסף שנכנס לשוק במיוחד מאז שהתחילה הקורונה, וממשלות מכניסות הרבה מאוד תזרים לתוך המדיסות כסף ומכניסות כסף לתוך המחזור במטרה להמריץ את הכלכלה. יש קושי כאילו להוציא את הכסף הזה בגלל שאנשים קשה להם לעשות פעילויות פנאי בגלל שהם סגורים בבית מצד אחד, ואז אין להם פה להוציא את הכסף. אין ריביות, ריביות הן כמעט אפס, ונדלן זה משהו שיותר קשה להשקיע בו, ולכן המון מהכסף הולך שוק ניירות הערך, וזה מייצר בום של כסף, של שוויים. מן הסתם הייתה הזדמנות מדהימה להמון חברות כאלה שכבר היו בשלות או כמעט בשלות לעשות את הצעד הזה ולהנפיק.
זה קשור גם לעובדה שהרבה חברות הייטק עוסקות גם בביתים יותר, נגיד, של דיגיטציה של החיים, שהביקוש שלה גדל בתקופה כזו של סגרים, של עבודה מרחוק, למידה מרחוק וכו'.
אני חושב שבוודאי שכן, מסתכלים גם על החברות, הן רובן כאלה, לא כולן, אבל חלק גדול מאוד מהן, ולכן אין ספק שזה חלק מזה, כי זה גם תרם להם לעסקים בסופו של דבר, חברה שניזוקה פיננסית בצורה קשה במהלך השנה וחצי מאז שהתחילה הקורונה, לא יכולה להנפיק. היא תציג תשקיפים חלשים למשקיעים, וזה לא יעבור. אז מן הסתם זה גם חלק מזה. אתה משלב את כל הדברים האלה ביחד, וקרה פה משהו שלא קרה פה מעולם.
אז זהו.
30 הנפקות ציבוריות בניו יורק של חברות הייטק ישראליות, זה לא נשמע כדבר הזה. לא נשמע, זה גם במצגים של אקזיטים. אתה זוכר שנה עם 30 אקזיטים באותה שנה?
לא הייתה שנה כזאת, לא הייתה שנה של כל כך הרבה חדי קרן, לא הייתה שנה של כל כך הרבה גיוסים, ולכן אני רוצה לשאול אותך, עד כמה זה, אתם אוהבים להגיד בהייטק, סקלבילי, ססטיינבילי, עד כמה זה יכול להימשך לפחות בעוצמה הזו, כאשר אני שומע שיש סטארט-אפים שבאים, וכמו שזה נעשה עד לא מזמן, מבקשים בסיבוב כזה או אחר, 5-7 מיליון דולר, כמקובל על פי תוכנית עסקית, ואז המשקיעים, קרנות הון הסיכון, אומרים להם, לא, אנחנו רוצים לתת לכם 50 מיליון דולר. האם אתם מסוגלים עם זה לקפוץ בקפיצת מדרגה? אז נותנים תיקח, כולם לוקחים את הכסף, ואז פתאום הם צריכים להשתולל בבת אחת ולגייס המון עובדים ולנסות לגדול בקצבים הרבה יותר גבוהים ממה שהם חשבו קודם.
כרגע אנחנו מדברים על הסטארט-אפים, נכון? לא על החברות הבוגרות ולא על החברות שהגיעו להיות ציבוריות. אני חושב שבשלב הסטארט-אפ אין ספק שזה מייצר מצד אחד המון המון לחץ על היזמים להראות ערך לכסף כמה שיותר מהר, אבל אני מסכים שזה מפעיל המון לחץ, אבל הלחץ הנגדי, בתקופה שאנחנו גידלנו את וויקס, היה מאוד קשה לקבל כסף, הוא היה הרבה יותר קשה מהיום, והלחץ הנגדי, הלחץ היה שכל הזמן הלך לך להיגמר הכסף, ואז הזמן שיש לך להצליח להבשיל מוצר, לעשות ניסוי וטעייה, היה הרבה הרבה יותר קטן. אז אין ספק שמי שהצליח, הצליח, אבל מי שקשל, אז נמחק לו הסטארט-אפ. אני חושב שאתה יודע, כמו תמיד, יהיו שיצליחו וישהו שיקשלו, הסטטיסטיקה בסטארט-אפים היא תמיד מאוד שלילית. הרוב המכריע נכשל.
כן, אבל כולנו זוכרים גם את משבר בועת ה.com בתחילת שנות ה-2000. ראינו כיצד באמת בום כזה גם יכול להיגמר לא טוב. האם יכול להיות שגם הסיבוב הזה ייגמר בצורה כזאת? ואם לא, מה גורם לך לחשוב שלא?
אני חושב שהתווכחנו על זה פעם בטוויטר.
נכון.
אני חושב שהשאלה היא מה זה אומר ייגמר לא טוב.
סגירה של הרבה חברות, פיטורים המונים, ירידת שכר של אנשים בתעשייה.
אני פחות מאמין בזה. אני חושב שאם מחר בבוקר יעלו הריביות בצורה דרמטית, ויהיה לכסף למות אחרים לזרום עליו, אז אנחנו נגלה שהשוואים של החברות מתחילים להיחתך. למה? כי אנשים פחות ירצו לקנות מניות, ויותר צריכים את הכסף שלהם במקומות אחרים. יש בזה המון היגיון. והשווי של החברות ירד. אבל כששווי של חברה ובורסה יורד, אם החברה היא חברה טובה, אם יש לה עסק עמיד, אם היא מייצרת מזומנים, אז לא קרה כלום. יותר קשה לה לגייס כסף בחוץ, אבל אם תזרים המזומנים של החיובי, היא לא צריכה לגייס כסף בחוץ. וויקס לצורך העניין, מאז ההנפקה, למעשה, מעולם, לכאורה, לא שרפנו מזומנים. כלומר, כמות הכסף בבנק שלנו רק הלכה וגדלה. עשינו עוד איזה שני גיוסי אג"ח באמצע, אבל גם בלעדיהם, היינו עם פחות כסף בבנק, אבל בכל מקרה יש לנו כל שנה יותר. אז לצורך העניין, אם מחר השווי של וויקס יחתך בחצי מאיזושהי סיבה, העסק שלי לא נסדר. אני אמשיך לעבוד, אני כנראה פחות ארצה ללכת לגייס כסף בחוץ במחיר שאני מניה, שאני חושב שהוא יותר נמוך. אבל זה לא משנה, אני יכול להמשיך לגדול. עכשיו, מאחר וחלק גדול מהחברות שהנפיקו, אני לא מדבר כרגע על הסטארט-אפים, הסטארט-אפים הם סטארט-אפים, אבל החברות שהנפיקו רובן, לא כולן, הן חברות עם עסק, עם מחירות, רובן גם חברות שהן חיוביות מבחינת תזרים המזומנים. אז ברור שתנועת מטוטלת לכיוון השני תפגע בהם במינה מסוימת, אבל לטעמי, כנראה שזה לא יהיה ברמת ה.com, אני חושב שה.com היה שיגוע אחר קצת, אבל זה ישפיע.
בין החברות השונות, תכף נגיע לשאלה דומה, גם בנושא של, בוא נגיד, עושר, אבל לפני זה, איפה היום העובדים היותר מבוקשים רוצים ללכת לעבוד? בחברות, אני רוצה להגיד בשאלות, אבל כאלה שכבר הנפיקו והשווי שלהם ככה נראה לא רע בכלל, כמו חברות שלכם, כמו מנדי וכן הלאה, או דווקא בחברות סטארט-אפ יותר קטנות ששם מקבלים את האופציות ואפשר לפחות לפנטז או לקוות למכפלה ולזינוק גדול עם הגיוסים הגדולים, עם ההנפקה שבו תבוא וכן הלאה. זאת אומרת, סטארט-אפ או חברה יותר בשאלה שכבר רשומה למסחר בבורסה?
אז אני חושב שזה מאוד תלוי באופי של הבן אדם. אני רוצה להגיד, להעיר רק קטנה על השאלה עצמה, אני חושב שמה שיפה גם בחברות הבוגרות זה שהן ממשיכות לתת אופציות. כלומר, עובד שנכנס לעבוד בוויקס לפני 4 שנים, כשהיא כבר הייתה ציבורית 4 שנים, כי הנפקנו לפני 8, עדיין עשה החזר מאוד 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 יפה על אופציות שהוא קיבל לפני 4 שנים. וכך גם במנדי ובפייבר ובכל שאר החברות הציבוריות שאני מכיר לפחות, הטכנולוגיות. תראה, יש קסם מאוד גדול לסטארט-אפים, וזה גם זה שוק של יזמים. כלומר, כמו שאתה אומר, קל מאוד לקבל השקעה, יש תחרות מאוד גדולה בין הקרנות על ההשקעות עצמן, זה הרבה יותר קל לגייס כסף היום, אבל זה מאוד שונה גם בין האופי של האנשים. יש אנשים שמאוד מעדיפים לבוא ולעבוד במקום שמרגיש להם יותר יציב, יותר בטוח. בסוף סטארט-אפ זה סיכון. אתה לא בטוח שעוד שנה הסטארט-אפ עדיין יהיה קיים ועדיין יהיה לך את מקום העבודה שלך. שעובדים בהייטק כנראה קל להם להיות ניידים ולעבור למקום העבודה הבא, אבל אנשים עדיין הרבה פעמים אוהבים איזושהי שגרה ואיזושהי יציבות.
כן, אני רוצה לשאול אותך מאוד. לגבי קצת כן. ההשפעות החברתיות של הסגסוג הזה בהייטק, זה נראה קצת ככה כמו איזה, אתה יודע, איזה רכב חלל שהתנתק מחללית האם, ובחללית האם אנחנו יודעים איך נראית הכלכלה הישראלית, יש בה חלקים גם של לואו-טק, וגם חלקים של כלכלת עניים, וכלכלה שחלקה אפילו גם אנשים שבקושי עובדים, ופה יש באמת תעשייה שמתגמלת נהדר את המועסקים שלה, שכר שהולך וגדל, ביקוש יוצא דופן לעובדים, וזה נשמע כ, אתה יודע, שתי כלכלות מאוד מאוד שונות במהותן. עד כמה אתה מוטרד מההשלכות החברתיות של ההיפרדות הזו?
אני חושב שהשנה היא מאוד ייחודית בתאוצה של ההייטק. ולכן, אני חושב שלמרות שכרגע יש מין חוויה של וואו, משהו נורא נורא שונה קרה והפער גדל דרמטית, המשחק האמיתי יהיה לראות מה קורה לאורך הזמן. ולאורך זמן, מה שקורה עכשיו, לא ניתן להתכחש אליו, זה קרה. יש לזה צדדים מאוד חיוביים, אתה יודע, אנשים שעושים הרבה יותר כסף, ומשלמים מיסים, בסוף המדינה הולכת להרוויח הרבה מאוד כסף, נוסף מיסים, גם מהמשכורות היותר גבוהות, גם מאנשים שמתחילים למכור אופציות שהיו להם בסטארט-אפים, שעכשיו הפכו להיות חברות ציבוריות, ואפשר למכור אותם ולהרוויח, והמדינה תקבל את החלק שלה במיסים, זה דבר טוב. וזה יאפשר למדינה להוציא עוד כסף על כל מיני דברים. עם זאת, אני חושב שיש פה באמת אתגר גדול, גם לתעשייה במידה רבה, ובטח ובטח למדינה, להפוך את הדבר הזה להזדמנות ולא לעוד כשל שוק. ואם אתה שואל אותי, אפשר לדבר על המון דברים שצריכים לקרות בבסיס, 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 אנחנו צריכים לעזור ליותר אנשים להיות מסוגלים להתחבר למעגל התעסוקה הזה בהייטק. וזה מתחיל ממתוך מערכת החינוך. אני יודע שאני מדבר על משהו שהוא השקעה שנושאת פרי אחרי 10 שנים ולא עוד שנה, אבל זה באמת הבסיס. זה היסודות שאם לא נטפל בהם, כל שאר הדברים הוא כוסות רוח.
כן, אבל עובדה שההייטק הוא בית גידול שמייצר הכי הרבה עשירים היום בישראל, ויש הרבה מאוד מקומות עבודה אחרים, שאנשים שם עובדים מאוד מאוד קשה, ומשקיעים הרבה מאוד בהשכלה שלהם ובהכשרה שלהם, ומתאמצים, וגם שם האורות דולקים כל הלילה, וזה לא יעזור שום דבר. כמה שהם לא יעבדו קשה, הם לא יתעשרו בתעשיות שלהם. בהייטק מתעשרים, לא במקומות אחרים.
אבל אתה צריך לזכור שההייטק זה המקום היחיד שכל עובד מן השורה הוא שותף בחברה ומקבל אופציות. אחד, אני אישית הייתי שמח לראות איך הדבר הזה מחלחל לכל התעשיות. למה שהטלר בבנק לא יקבל קצת אופציות וירוויח כשהבנק מרוויח? למה שהכתבים בדמרקר לא יהיו חלק מבני הבעלות של העיתון? וכשיש, אם יום אחד הוא יהיה ציבורי, או יש דיבידנדים, הם הרוויחו כסף. אז קודם כל, זה חלק מהותי. תסתכל על זה. 30 חברות הנפיקו, בכל תעשייה אחרת, אם 30 חברות היו מנפיקות, היו נוצרים, לא יודע, בין 40 ל-60 עד 100 עשירים. פה נוצרו, לא יודע, 10,000, 20,000, השאלה היא מה אתה מחשיב כעשיר. קודם כל, זה דבר מדהים, והוא נובע אך ורק מהעובדה שבהייטק, בגדול, כולם מקבלים אופציות, כולם חלק מההצלחה, שזה לדעתי ההבדל הדרמטי, זה אחד. אז כל עוד הדבר הזה לא ישתנה ויחלחל לעוד מקומות, והלוואי ויחלחל לעוד מקומות, אז אני חושב שתמיד יישאר איזשהו פער בהיבט הזה. דבר השני זה שתראו, מתפתחת פה שכבה חדשה של חברות טכנולוגיה ישראליות שלא הייתה פה בעבר. זה לא שהיא לא הייתה קיימת בכלל, היו חברות, היה צ'קפוינט, בסדר? אבל לא היו הרבה חברות כאלה, לא היו הרבה צ'קפוינטים. ובחברות כמו מנדי, כמו פייבר, כמו וויקס, כמו ווקמי, כמו צ'קפוינט כמובן, שכבת התעסוקה היא נהיית הרבה יותר רחבה רק ממפתחים. יש לך אנשי בקרת איכות, ויש לך אנשי עיצוב ועיצוב מוצר וחוויית משתמש ותמיכת לקוחות ושיווק ומחירות. עכשיו, החברות האלה מביאות בשורה של לבנות את כל המערכים האלה בישראל. זו הזדמנות להרבה מאוד אנשים שגם לא באו עם רקע טכנולוגי עתיר שנים להתחיל להשתלב. ועדיין, אנחנו חייבים לעשות דברים, גם ברמת לימודי תוכנה מהגיל הרך, שכולם הכירו את זה כשפה, כי היום תוכנה זאת שפה של העולם המודרני, וזה שלא מלמדים את כל הילדים שלנו, לא רק חלק מהילדים, או לא רק מי שהולך לחוג, כולם מכיתה א', יחד עם חשבון, ואנגלית, ועברית, גם תוכנה כשפה, זה, זה, זה פער אדיר, שמדברים גם שרת החינוך וגם שרת המדע, מדברים כרגע על, 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 לעשות, על להתחיל את זה, אני חושב שזה הפרויקט הלאומי מספר אחד, הוא שווה ערך לדעתי לתגליות הגז, רק שבניגוד לגז הוא לא יסתיים לעולם. וזה ממשיך אחרי זה לאוניברסיטאות ולאקדמיה. אנחנו חייבים להחדיר הרבה יותר כלים, כדי שהאוכלוסייה שלנו תוכל גם להתמודד בעולם שהוא כל כך טכנולוגי, עם הרבה מאוד משרות שיהפכו להיות יותר ויותר, או עבודות שיהפכו להיות הרבה יותר אוטומטיות, ואתה צריך להבין יותר בטכנולוגיה אם תרצה להשתתף. וגם המעגל הזה אז, עדיין 19% זה קטנצ'יק.
כן, אז, זה בדיוק, אבל זו בדיוק השאלה, כשכלכלנים וסוציולוגים, מה הם עושים? הם יודעים להסתכל מה קרה בתעשיות אחרות, מה קרה בהיסטוריה שלנו ושל מדינות אחרות, מזהות, כשהם מזהים איזשהו מעמד, איזשהו סוג של אוכלוסייה מסוימת, שבא בוא נגיד משכונות מסוימות, ממשפחות שהשכילו לחנך את הילדים שלהם מגיל צעיר, והבינו לפני כולם שכדאי במקום לרוץ בכדורסל, אולי ללמד, אפילו עם מורה פרטים, יש את הכסף, את הילד, ילד סייבר, ואז הילד התגייס ל-8200, וכבר יש אנשים מאותה שכונה שגם עזרו לו להיכנס למקומות הנכונים, ואחר כך הוא יוצא ומתחיל להרוויח הרבה מאוד כסף, ואולי כבר גם יוזם חברה משלו, וחוזר חלילה. והתמונה שהם מציירים זה שרצו להיווצר איזשהו מעמד, שהוא פנימי בתוך עצמו, זאת אומרת שהוא ישמור את ההזדמנויות לעצמו, שהוא ישמור את הקשרים בצבא לעצמו. נקרא לזה, אתה יודע, הגילדה הכוללת של כל הברנג'ה של התעשייה הזו, תוך כדי סגירה של המועדון הזה לאנשים מבחוץ.
אתה מדבר עם מישהו שהוא חלק מהמועדון הזה, כמו שאתה מציין אותו, והוא אומר לך,
לכן אתה פה.
אני מביא את רצוני להרחיב את המועדון, לא לסגור את המועדון. אני אומר, המדינה צריכה לבנות תשתיות שירחיבו את המועדון. אני אומר, קורה כרגע את התופעה, עשו לשים לב, אתה חוזר ל-8200 ולאנשי תוכנה. אבל מעצב, אוקיי? מעצב שמרוויח שכר של 8,000-9,000 שקל במשרד פרסום, אחרי שהוא שם 3-4 שנים, ירוויח פי 2 בהייטק. זה אותו בן אדם, עם אותם כישורים. במשרד פרסום הוא ירוויח X, ובהייטק הוא ירוויח 2X. אני אומר, יש היום הזדמנות הולכת וגדלה, של, בגלל החברות שמתבגרות בתוך המדינה, לזה שהמון מקצועות שעד היום לא היו חלק ממקצועות ההייטק, הופכים להיות חלק ממקצועות הדרושים בהייטק. זאת הזדמנות, המדינה והחברות צריכות לקפוץ על זה, ולמצוא דרך להרחיב את זה.
כן, אתה הצעת באמת שגם בחברות אחרות ייתנו אופציות וכו', אני לא בטוח שאפשר שם לייצר עליות שווי, כמו שרואים בהייטק, והשאלה אם יכול להיות שאחת הדרכים...
תהיה כתמונה סמי, אני הולך מפה ישר להנהלה בקומה למעלה ומציע את העניין הזה.
אז האמת שהיו לי פעם...
אני מנסה להמריד אתכם, זה המטרה שלי אמיתית פה.
לא, אז האמת שפעם היו לי אופציות בעיתון כלכלי שעבדתי בו, והעיתון ההוא נסגר, ואם אתה רוצה את האופציות ניר, אני אתן לך אותם מיד אחרי השידור. בכל מקרה, אני אומר, בוא, תראה, אני חושב שהרבה מאוד תעשיות לא יודעות לייצר סיפורי עושר שכאלה כמו בהייטק, מה לעשות? כי הן לא צומחות בקצבים האלה. והשאלה היא, אם אותם פערים שנפתחים, יכול להיות שאחת הדרכים לצמצם את פערים ולעשות חלוקת הכנסות קצת אחרת, זה באמצעות מיסוי, מיסוי פשוט מוגבר על אנשים שמתעשרים בצורה מהירה מאוד. מה דעתך על הרעיון?
אני חושב שזה יכול לעבוד וזה יכול להיכשל, אתה יודע. בסופו של דבר אתה צריך לזכור שאנשים שעובדים בהייטק, יש להם מוביליות שהיא לא מסתכמת רק לתנועה בין חברות לישראל, אלא זה גם תנועה אל מחוץ לישראל. ישראל היא לא יעד ל-relocation ולא מושכת לפה טלנט. רק יוצא מפה טלנט. לא הסכלנו עד היום למצוא ולפתור את הבעיה והיא סבוכה. אני לא יודע מה הפתרון שלה עד הסוף. איך אנחנו יכולים למשוך מוחות לתוך ישראל? אם בסופו של דבר מישהו יגיד בונה, ברגע שאני מרוויח כסף, המדינה מקפיטה לי את המיסים ל-70%, אתה יודע, יש סיכוי גדול מאוד שהרבה מאוד אנשים יגידו, אני מעדיף לעבוד בחול או לעשות את הכסף שלי בחול ורק אחרי זה לחזור לישראל. זה ניסוי מעניין, הוא יכול להיכשל בצורה מהדהדת, ואתה יכול לקחת את סיפור הצלחה שיש לך, ולהגיד, במקום לקבל פחות אחוזים לכאורה ממשהו מאוד מאוד גדול, אני אקבל הרבה יותר אחוזים משהו יותר קטן. במתמטיקה הפשוטה של זה, המדינה תרוויח פחות, לא יותר.
אז באמת שאלה לסיום, בדיוק הנושאים האלה, לאו דווקא המיסוי, אבל עלה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, איכשהו לשיח ציבורי, כל הסוגיות האלה של, של ההשלכות, נקרא לזה החברתיות, לאורך זמן של התעשרות, או לפחות הסתדרות של פלח מסוים של האוכלוסייה וענף מסוים. איך אתה מסביר את בוא נגיד את אני רוצה להגיד עוינות, אבל אגרסיביות של חלק מהמגיבים לעצם העובדה שמעלים לשיח ציבורי את הסוגיה הזו. זאת אומרת, חלק מהתגובות נראות יותר קיצוניות ממה שהיה אפשר לחשוב עבור אוכלוסייה שבסך הכל משכילה.
אני חושב שיש משהו קצת לא פייר בהצגה של זה. יש משהו קצת לא פייר בהצגה. אני חושב שאם תסתכל על הכותרות והפושים של דה מרקר. של דה מרקר, אנחנו מדברים עם דה מרקר, ואני יודע שגם, אני גם מכיר את השיח קצת, גם קצת לדבר עם עומרי, ואני מכיר שזה משהו שהוא כאילו כזה הולך הלוך חזור בין הכתבים וחלק מהקהילות בפייסבוק. קודם כל, אני חייב להגיד, אני ברמה האישית לא מתרגש, לא לכאן ולא לכאן. אבל אני חושב שבהרבה מאוד סיטואציות אני נתקל ואני קורא הרבה מאוד דה מרקר, שאני מקבל פושים או רואה כותרות שהכותרת, הסאבטקסט של הכותרת הוא מאוד שלילי וערפי, בעוד שהתוכן של הכתבה הוא מאוד ענייני. הבעיה היא שהרבה מאוד אנשים לא מגיעים לקרוא את התוכן של הכתבה, והם קוראים רק את הכותרת. ואנשים שמשתייכים למגזר ההייטק וקוראים את הכותרות האלה, הם נפגעים והם נעלבים. אומרים עליהם דברים מגעילים, זה מה שמרגישים, זה חוויה רגשית. אומרים עליהם משהו מגעיל בעיתון, אני מתבאס.
חוץ אנשים לא אוהבים שנכנסים להם לכיס, זה לא משנה באיזה תעשייה הם עובדים.
אף אחד לא אוהב את זה.
אני לא חושב שזה הכיסה לכיס, חברים, באמת. תקשיבו רגע, אני חושב שבסוף הולך לקרות עוד משהו מעניין לדעתי, אני חוזה אותו, אולי אני טועה, תבואו אולי, תתקשרו אולי עוד חצי שנה, שנה, תגידו, ניר, דיברת שטויות מוחלטות. אבל אני חוזה שיהיו חברות כשהן מגיעות לבשלות הזאת, ואני אומר את זה בגלל שוויקס הגיע לה, יחסית לפני הרבה זמן בפרספקטיבה הזאת, אנחנו נפקנו ב-2013, כשחברות מגיעות לבשלות הזאת, נפתחות בהן יכולות להשקיע בדברים שהן לא יכלו לפני כן. יש להם יותר כסף, יש להם יותר זמן, יש להם יותר כוח אדם, והן מתחילות להסתכל מסביב, שואלות עצמם מה עוד אנחנו יכולות לעשות, וחלק מזה זה גם להשתלב בתוך מהלכים חברתיים שלא משרתים את החברות, בסדר? אני ארצה לעשות השמה של עובדים שהיום לא משתתפים בהייטק, אבל אני ארצה לעשות את זה עם אנשים שבסוף אני מצליח, שכשזה מצליח, אם אני אנסה לעשות את זה כמה פעמים וזה ייקשה, אז אני אפסיק, כי אני לא יכול להמשיך לזרוק על זה משאבים. ואני חושב שבהרבה מקומות זה כן עובד, לנו זה עבד בכל מיני נקודות מסוימות, ואני חושב שמה שאנחנו נלך לראות נראה עכשיו, זה דווקא בגלל שיש גם יזמים שעשו המון המון כסף, וגם חברות שהן הרבה יותר מבוססות פתאום, ויש להם יכולת לשים על זה משאבים, מעורבות הרבה יותר גדולה של מגזר הייטק, גם בתרומות שאני חושב שזה נחמד וזה חשוב, אבל זה פחות מעניין, כי זה פחות סוסטיינבילי וזה פחות לאורך זמן, אבל יותר בעזרה בבניית תשתיות שיקדמו דברים במדינה. זה יכול להיות בחינוך.
יותר חכות מאשר דגים, כן.
לגמרי. ואני באמת באמת מאמין, תשמעו, בסוף אתם אומרים, זה מעדון סגור, אני לא יודע אם הוא סגור, אבל אין ספק שההייטק ישראל הוא לא, זה לא 2,500 חברות. אני מכיר המון מהיזמים. תיעצו בי, כי חברים שלי, כי עברו דרכנו ודיברו אותנו לפני הדפקה, על מה כדאי לעשות ומה השיעורים שאפשר ללמוד מאיתנו. ואני מכיר הרבה מאוד מהחבר'ה האלה. בסוף, כהכללה, שכמובן שיש לה יוצא דופן, כן, אנחנו לא, זה לא כלי לשלמות. יש המון חבר'ה מאוד אידיאליסטים.
יפה. בסדר? אז נסיים עם ההבחנה הזו. ניר זוהר, חברים, תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה שהערכתם אותי.
שלום לפרופסור יוסי זעירה.
שלום וברכה.
כלכלן מהאוניברסיטה העברית, אנחנו רוצים לדבר על אוניברסיטת רייכמן. המל"ג לפני כ-10 ימים, אנחנו דיברנו לזה, אישר למה שהיה עד היום המכללה הבינתחומית בהרצליה, אישר לו שינוי שם כפול, גם השינוי של הוספת המילה אוניברסיטה וגם על שם...
גם שם פרטי וגם שם משפחה.
וגם שם משפחה, על שמו של הרוח החיה, היוזם והמנוע של המוסד הזה, פרופסור אוריאל רייכמן, ומעתה השמה בישראל היא אוניברסיטת רייכמן. וסביב הנושא הזה יש כמה אנשים שהרגישו לא בנוח, יש גם הייתה גם התנגדות אצל חלק מהוועדה לתקצוב בתוך המל"ג, באמת לאשר את המילה אוניברסיטה עבור הבינתחומי. בסופו של דבר זה עבר, ואתה חושב שהמוסד הזה לא ראוי לתואר אוניברסיטה. אז נתחיל מאלף, ותגיד, למה לא בעצם?
כן, אני קודם כל אסביר למה, איזה שיקול לא ערכתי. כלומר, לא דיברתי על שיקולי איכות, אני מניח שהמחלקות שיש להם הן מחלקות ברמה גבוהה. אני חושב שלפני הרבה שנים אני אפילו עשיתי ביקורת מטעם המל"ג על אחת המחלקות, כשזה עוד היה מכללה. אבל המילה אוניברסיטה, וגם בשפות אחרות, כמו למשל ביוונית, פן אפיסטימיו, מבטאת איזושהי קוליות, איזושהי דרך להקיף את כלל המדעים האנושיים. ואוניברסיטה צריכה ללמד לפחות מדעי הטבע, מדעי החברה, מדעי הרוח, והאוניברסיטה הזאת מלמדת מעט מאוד מדעים פרופר. כלומר, בעצם מכל המדעים יש להם רק שלושה חוגים מדעיים, שזה כלכלה, פסיכולוגיה ותקשורת. כולם ממדעי החברה. לכן אוניברסיטה כזאת היא בעצם לא עומדת בהגדרות של רוב המוסדות, שאפשר לקרוא להם אוניברסיטאות.
כן, אבל מצד שני, ההגדרות של רוב המוסדות נולדו לפני הרבה מאוד שנים. באמת אולי יש כל מיני לימודים קלאסיים שבעבר באמת הוא היוו בסיס של האוניברסיטאות, אבל החיים השתנו מאז. הם יותר טכנולוגיים, הם יותר עסקיים, הם יותר משפטיים, הם הרבה יותר דברים אחרים, והשאלה היא אם זה לא הגדרה קצת מיושנת לבוא ולהגיד מי שלא מלמד אשורית הוא לא אוניברסיטה.
אתה יודע מה? מי שלא מלמד היסטוריה יכול להיות אוניברסיטה. בוא, עזוב אשורית. אשורית מלמדים מפני שבלי זה...
יסלחו לי חוקרי אשורית, כן? לא, דוגמה.
קודם כל אנחנו מלמדים אשורית דווקא בגלל שמי שרוצה ללמוד את נכסי היסוד של העם היהודי, של ההיסטוריה היהודית, של התנך, אי אפשר להבין היום נושאים מרכזיים בחקר התנך, בלי לדעת לפחות את אחת השפות הקדומות של האזור, אשורית, בבלית, ארמית וכן הלאה. יש אפילו באוניברסיטת תל אביב, יש קורס בחיתית. עכשיו, הדברים האלה הם חשובים. תראה, אני אתן לך דוגמה פשוטה. אחד המקצועות החשובים בכלכלה, התחומים החשובים בכלכלה, זה היסטוריה כלכלית. אם אתה מסתכל למשל על האוניברסיטה העברית, יש לנו לפחות שלושה מרצים בהיסטוריה כלכלית. זה תחום חשוב. ואתה לא יכול לקיים אותו. זה לא מקרה שבמרכז הבינתחומי אין היסטוריון כלכלי. אפשר להגיד בעצם שצביקה אקשטיין, שהוא איש כלכלן עבודה, אבל בשנים, ב-15 שנים האחרונות, הוא גם עוסק בהיסטוריה כלכלית.
אבל, הדיקן של הפקולטה לכלכלה, כמובן.
כן, כן, הוא עומד בראש בית הספר. אבל בגדול, אתה צריך אנשים שזו ההתמחות שלהם, וגם את רוב המחקרים שהוא עושה, הוא עושה בשיתוף עם היסטוריונית כלכלית, שהיא מכירה יותר את התחום ההיסטורי וכו'. והדברים האלה חשובים, כי בלי למשל לימוד היסטוריה במקביל, לא יצמחו לך היסטוריונים כלכליים ראויים לשמם. וכנ"ל גם, אפשר לחשוב על הרבה תחומים אחרים. כלומר, אתה יכול להקים בית ספר למדעי המחשב, אבל הוא לא יתקיים בצורה משמעותית אם לא תהיה פקולטה למתמטיקה, שלכאורה נראית משהו מיושן, את מי זה מעניין, חולי חבורות גלועה ונושאים מהסוג הזה.
אבל זה נשמע כאילו אתה קצת רוצה להניש את מי שבוחרים ללמוד שפות בשם ג'אווה ופייתון, ולא את מי שרוצה ללמוד אשורית ובבלית, כי אתה אומר, להם אני אתן את התואר בוגר אוניברסיטה, ולאלה לא בהכרח.
סמי, לא מלמדים פיזיקה, לא מלמדים מתמטיקה, לא מלמדים ביולוגיה, לא מלמדים כימיה, אתה יודע.
סליחה על הביטוי.
זה הבסיס של הבסיס של הבסיס.
אני לא רוצה להניש אף אחד. מי שרוצה ללמוד רק ג'אווה ותכנות, שילמד רק ג'אווה ותכנות. אבל קודם כל, שידע שהוא לא לומד באוניברסיטה, הוא לומד בבית ספר, אולי ברמה גבוהה מאוד, אבל לתכנות. זאת אומרת, אתה תזכור גם שכדי לקיים בית ספר טוב למדעי המחשב, אתה חייב אנשים שיהיה להם רקע מתמטי טוב, ושאם יש להם עולה שאלה במתמטיקה שהם לא יודעים לענות עליה, אז הם יכולים ללכת לפקולטה הקרובה, ולהתייעץ עם מישהו שמתמחה בתחום המתמטי ולקבל ממנו עזרה. ויותר מזה, אם אתה מכשיר דוקטורנטים שעושים דוקטורט במדעי המחשב, החפיפה בין זה ובין מתמטיקה היא מאוד גדולה. אז את מי תשים בוועדה שמייעצת לו בלימודי הדוקטורט, אם לא יהיו לך אנשי מתמטיקה סביבך?
אבל אתה בעצם רוצה או לוקח את זה גם לאיזשהו סוג של, נקרא לזה, מבחן יותר חברתי, או קשה לי בדיוק למצוא את המילה המתאימה לעניין הזה. אתה מתאר בעצם את הבין תחומי, הוא היום אוניברסיטת רייכמן, כגוף שבחר בשיקולים עסקיים לעסוק בלימודי הכסף, צמד מילים שלך, ואתה אפילו רואה את זה כרדיפת בצע אקדמית, וצר לך שהמל"ג הולך עם הדבר הזה. אתה חושב שמוסד כזה, שבאמת בוחר להתמקד באותם פקולטות שיש להם ביקוש רב מצד אחד, ומצד שני לא עולים הרבה כסף יחסית למעבדות לביולוגיה וכימיה, הם רודפי בצע?
מה שחשוב זה לומר, לא להיכנס פה כרגע אולי לשיפוט יותר מדי ערכי, אבל ברור שהבחירה הזאת יש לה מחיר. והמחיר הוא שלא צריך לקרוא לזה אוניברסיטה. אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות אחרים. המילה אוניברסיטה היא מילה מחייבת. היא אומרת שזה מקום שבו אתה רודף ידע ומרחיב את הידע. אתה מעניק ידע ומרחיב את הידע. והתמונה שמצטיירת מהמרכז הבינתחומי, לפי התחומים שבו הוא עוסק, היא של צמצום ידע או הסתגרות הידע.
איפה שהידע, אתה אומר, רווחי, ואפשר נושא צועה, בוא נגיד ככה, לשכר לימוד, אז
בוא נגיד ככה, אילו היינו מוותרים מראש על מדעי הטבע ועל מדעי הרוח, חיינו היו דלים מאוד. לא רק דלים מאוד, אלא גם היו עניים מאוד, מפני שבסופו של דבר, המחקרים בפיזיקה והמחקרים במתמטיקה, הם נותנים צועות, גם אם לא ישירות, אבל עקיפות, דרך טכנולוגיה ומדע. שלא לדבר על ביולוגיה וכימיה ומדעים שמהם צומח חקר התרופות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, לא היינו מוצאים חיסון לנגיף אם לא היו לנו מחלקות כאלה. עכשיו, מישהו צריך להקים אותם. המישהו האלה בארץ, אלה האוניברסיטאות.
כן, אתה גם חושב גם קצת מוטרד מהעובדה שמכללות מהסוג של אוניברסיטת רייכמן, מערער בעצם על המודל גם הכלכלי, כי בסופו של דבר, אם הם לוקחים רק את הדברים שיש בהם ביקוש מאוד מאוד גדול, שגם ההוצאה על המעבדות, על הכיתות, היא גם יותר קטנה מאשר באוניברסיטאות המחקר, אז פשוט יש להם מודל כלכלי שעובד יותר טוב.
מה זה עובד יותר טוב? אני יכול ללמד לך דברים שמלמדים בכיתות המוניות של 300 איש, בעזרת מרצים שאני משלם לה הרבה כסף, ויש לי מודל כלכלי הטוב ביותר בעולם, אבל זה לא יספק לחברה שלנו את הדברים שהם הכרחיים לה. אנחנו, מדעי הרוח ומדעי הטבע, ולא רק זה, גם חלק גדול ממדעי החברה. תמיד ללמד שלושה תחומים במדעי החברה, זה אומר שאתה לא מלמד את מדע המדינה, אתה לא מלמד תחומים רבים אחרים.
אתה אומר שהם לא ימכרו לנו רק פחממות, שיתנו גם קצת ירקות, חלבונים ואת כל אבות המזון. רק אז ניתן להם את התואר אוניברסיטה?
כל דבר. תראה, אתה תיתן תואר עיתון למישהו שהוא מוציא, שיש לו בלוג יומי באינטרנט.
כן, כן, גם אצלנו זה ניתן בוויכוח
הדברים האלה. גם ההגדרה העיתונאי ואיש תקשורת היא מאוד מאוד רחבה ונזילה.
אני באמת לא יודע, אתה אולי תאמר לי, אני לא יודע אם יש פקולטה לסוציולוגיה באוניברסיטת רייכמן, אני רוצה שנייה עוד להישאר.
בוודאי שלא.
בדיוק, אז אני רוצה אבל להישאר עם העניין הסוציולוגי ולשאול אותך את השאלה הבאה. אחד מאנשי הייטק שראיינו לעיתון של הבוקר, סביב הסוגיות האלה של מתעשרי ההייטק הרבים שנוצרו בשנה האחרונה, ואיך זה יכול להשפיע על המרקם של החברה הישראלית, האם תיווצר פה איזשהו מעמד חדש, הוא בא ותיאר את אוניברסיטת רייכמן, זה היום השם הרשמי, כמוסד שעשוי להפוך להרווארד של מדינת ישראל. והוא לא התכוון לעניין של אוניברסיטה או מכללה, אלא יותר למקום שבו עשירים והבנים של העשירים נפגשים, יוצרים את הנטוורק ואת הרשתות של בינם לבין עצמם, ואחר כך מביאים אחד את השני לעבודה, למשרות המבוקשות, קצת כמו שזה קורה בהרווארד ובאייבי ליג האמריקאי. אתה חושב שזה תסריט סביר?
לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי להעיר משהו על הרווארד. אני זכיתי ויצא לי להיות הרבה שנים בהרווארד כפוסט-דוקטורנט, כמרצה אורח. אחד הדברים שאני זכרתי בהתרשמות רבה, זה את איכות התלמידים דווקא בלימודי הבוגר בהרווארד. שזה ללא ספק בית ספר לאליטה של ארצות הברית. אבל התלמידים האלה היו תלמידים שידעו המון והכירו תחומים רבים. הם ישבתי איתם לא מעט, הם עושים ארוחות ערב חגיגיות לפעמים בקולג'ים, בבתים שלהם, בהאוזס שלהם, והזמינו אותי ואת אשתי ואת ביתי שהייתה אז די תינוקת. ואני זוכר ששנינו התרשמנו מאוד מהרמה הגבוהה של הבחורים והבחורות הצעירים האלה ומהידע שלהם.
כן, אבל אם אבא שלהם היה
רגע, בוגר, אני לא...
והוא תרם, אז הוא התקבל לפני לזה, אחרים.
אבל אני אומר, שום השוואה בין הרווארד ובין המרכז הבינתחומי,
שהחזון
העיקרי שלו הוא של צרות אופק אקדמית, היא לא ראויה, קודם כל. בוא ניתן את הכבוד הראוי להרווארד, זה דבר אחד.
נתנו.
הדבר השני זה לגבי זה, תראה, אין לי ספק שהאליטות תמיד יודעות למחזר את עצמם ולהמשיך הלאה, וזה במידה מסוימת טבעית. אחד המחקרים החשובים שערכתי, וגם שאחר כך עומר מואב המשיך את המחקר בכיוון הזה, עומר מואב הוא כלכלן חשוב במרכז הבינתחומי, והוא יצא עליי בביקורת, אז זה הנושא הזה שברור שהרקע המשפחתי של בני אדם מאוד משפיע על ההצלחה שלהם בלימודים. והפתרון לזה כמובן הוא לא לאסור על מוסדות כמו המרכז הבינתחומי להתקיים. אסור לאסור דברים כאלה, צריך להיות חופש אקדמי במובן העמוק של המילה. אבל מה שכן צריך לעשות, צריך להגדיל את התמיכה בהשכלה הציבורית. כדי שאנשים שבאים גם מרקע עני יותר, שחיים בפריפריה, יוכלו להגיע למוסדות איכותיים, לאוניברסיטאות טובות, למכללות ציבוריות ברמה גבוהה, ודרכם להתקדם במסלול. דרך להגיע ליותר מוביליות חברתית וכלכלית, היא כמובן לא על ידי לחסימה של הבני העשירים, כי גם אי אפשר לחסום את זה, וזה גם לא נכון יהיה לעשות את זה. אלא על ידי הגדלת התקציבים של ההשכלה הגבוהה הציבורית, ושדרך אגב היא עשתה לאורך ההיסטוריה של ישראל ניסים ונפלאות. אנחנו הגענו לשיעורי השכלה מאוד מאוד גבוהים, בזכות מערכת ההשכלה הציבורית שלנו.
אז אולי לסיום, באמת, אתה רואה סכנה, בוא נגיד, של יצירת מעמד של אנשי הייטק, עובדי הייטק, עם הקשרים שלהם, מלימודים בתיכון, דרך אחר כך צבא, 8200, אוניברסיטה, ואתה יודע, איזשהו סוג של גילדה בסופו של דבר, שתקשה על אחרים להיכנס אליה.
כמו שאמרתי לך, התהליכים האלה של אנשים שמקדמים יותר, אנשים שמכירים וכו', הם תהליכים קיימים, אנחנו מודעים להם. הם התהליכים שגורמים לזה שיש מעמדות בחברה ושקשה מאוד לשנות את הדבר הזה. הדרך העיקרית שאנחנו מכירים לשנות את זה, זה דרך שהיא כפולה. הרחבת החינוך הציבורי מצד אחד, ומצד שני, צריך את החברה האלה למסות קצת יותר. הם צריכים לשלם מיסים קצת יותר גבוהים, שבסדר גמור שיש להם הכנסות גבוהות מעבודה בהייטק.
ואז יגידו לך שהם יברחו למקומות אחרים, כי הם מאוד ניידים.
אני לא חושב שאנשים יברחו. אנשים בסופו של דבר נשארים בארץ מהרבה סיבות, ולא רק בגלל המיסים או הכנסה. תראה, אנחנו קלטנו, אפילו במחלקה שלנו באוניברסיטה העברית בירושלים, קלטנו אנשים שבאו עם קביעות באוניברסיטאות בולטות בארצות הברית, סטנפורד ו...
לא עם כסף משכתם אותם הנה, זה מה שאתה אומר.
לא עם כסף משכתם אותם. אני לא אומר ש... תראה, אנחנו חלילה לא מציעים להם תנאי עוני, אנחנו מציעים להם תנאים סבירים, אבל הרבה יותר גרועים מה שבארצות הברית. השני הגיע מקורנל. כלומר, אנחנו מאפשרים לאנשים... על החיים בארץ יש את המשיכה שלהם, בייחוד שזה קשור גם לחיים משפחה מסוג אחר. בניגוד לארצות הברית, אתה חי קרוב למשפחה המורחבת, מקבל הרבה יותר עזרה מהסבא והסבתא וכן הלאה וכן הלאה.
יפה.
יש לדברים האלה יתרונות בפני עצמם.
רשמנו לפנינו
אותם. ואנחנו צריכים לנצל אותם עד הסוף כנראה. תודה רבה, פרופסור יוסי זעירה.
על עוד דבר, כל טוב לכם, שלום.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך, נעמת לי כרגיל.
גם אתה, ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים גיא רולניק וענת ג'ורג'י. אנחנו נהיה פה כרגיל בתחילת שבוע הבא. סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נהדר.